משה רבנו תיקן לישראל ששואלים ודורשים בהלכות הפסח 30 יום קודם הפסח. האמת יש דיון בפוסקים האם בכל חג זה כך. המסקנה שהאמת בכל מועד ומועד סמוך לאותו מועד. ואחד הראיות זה מהפרשה שנקרא שבת. ויקן משה את כל עדת בני ישראל ויאמר עליהם אלה הדברים שציוונו לעשות אותם ששת ימים תעשה מלאכה ויום השביעי מה נכנס פתאום שבת. אלא זה היה מתי ירד משה רבנו מההר למחרת יום הכיפורים. הרי ישראל יצאו ממצרים בפסח, עמדו על הר סיני בשבועות, עשו עגל ערב רב, לא ישראל חס ושלום, ערב רב עשו את העגל ב-16 בתמוז, 17 בתמוז יורד משה רבנו ושיבר את הלוחות. 40 יום היו בצרער גדול, משה רבנו עומד ומתפלל עליהם. סוף 40 יום אמר הקדוש ברוך הוא תעלה אליי נהר. מתי עלה ערב ראש חודש אלול? כ"ט באב. מראש חודש אלול על יום הכיפורים היה בתענית עומד ומתפלל, וישראל פה היו בתענית, אוכלים בלילה וצמים ביום. ליל כיפור צמו גם בלילה גם ביום. מוצאי יום הכיפורים למחרת היה יום שבת, משה רבנו יורד מההר, ואז היה יוצא כיפור, שישי, שבת יש. למה הם? אין להם מלאכה. במדבר היו עובדים? שמאי. לא עבדו. לא היה לא כרטיס צהוב, לא ירוק ולא אדום. לא היו עובדים כלום. אז אין בעיה. להכין אוכל לא צריך. יורד מן מהשמיים, נכון? תגיד להם. כן. אז... שזה אתה כזה חריף. כן. אז בקיצור, היה מחרת יום הכיפורים, היה שבת, אז הוא אמר להם הלכות שבת בשבת. מכאן אמרנו שגם מצווה ביום שבת ללמוד הלכות שבת. לכן רבנו ארי תיקן לקרוא משניות מסכת שבת בכל הסעודות. 8 בסעודת הלילה, 8 בסעודת שחרית ו8 בסעודה שלישית. אבל זה שעושה סעודה שלישית בצהריים, זה שעושה כבר בלילה, זה יגיע שבת הבאה עד שהוא יסיים. איפה? אז יש כ-24 פרקים יש במסכת שבת. 8. מי שלא יכול במשך היום לקרוא אותם, זה נקרא הלכות שבת. אז אם כן למדנו שהלכות עם הביאור, ודאי צריך להבין אותם. אז הלכות שבת ושבת. אם לא יכול להבין, יקרא פלוס שתי משניות. עם הבנה, מאשר יקרא את כל המשניות בלי הבנה. מרן כתב שולחן ערוך, טוב מעט בכוונה, מהרבות שלו בכוונה. לא הדין גם שאר החגים, אלא בפסח הטעם הוא, כיוון שהלכות הפסח מרובים הם, ואי אפשר לגומרם, ויש פרטים על פרטי פרטים. האמת, כל שנה יש גם חידושים חדשים, וצריך לדעת את ההלכות, אז לכן צריך זהירות גדולה בעניין הלכות הפסח. לכן תקנו, שילמדו, ולכן אמרה הגמרא, מה נפקא מינה? שואלים ודורשים, כך כתוב הגמרא. מה זה שואלים, מה זה דורשים? אלא ידוע שתלמיד ששואל איזו שאלה שלא מעניין, הרב לא צריך לענות לו. למה? כתוב במשנה, שואל כעניין, משיב כהלכה. נגיד, לומדים כעת הלכות שבת, הוא שואל הלכה, שאלה והלכות מזוזה. לא צריך, זה מבלבל באמצע. גם הרב לא תמיד מוכן ומרוכז באותו נושא. אז זה צריך לענות לו רק מאותו עניין. אבל בערב פסח, באיזה הלכה שלומדים? עכשיו, בימים האלה, ממוצאי פורים והלאה, שואל התלמיד שאלה בהלכות פסח, חייב הרב להפסיק ולענות לו. ומה זה בדורשים? דורשים כמינה שהחכם יישא דברים בפני הציבור בענייני הפסח, כדי לעורר אותם, שיתעוררו, ואם יש להם איזה שאלות, וגם אם חסר להם ידיעות, להשלים את הידיעות וילמדו אותם. האמת שדנו הפוסקים עוד הראשונים, תלמיד חכם שיש לו סדר לימוד, וגם לומד מסכת אחרי מסכת, נמצא כעת במסכת זרחים, מנחות. מותר לו, הוא צריך להפסיק וללמוד מסכת פסחים. הוא לומד הלכות, הוא נמצא כבר ביורי דעה הגיע. הלכות כבוד רבו, הלכות כבוד אביהם. האם צריך להפסיק וללמוד הלכות פסח? האמת שלא חייב. וכן אלה שיש להם שיעורים קבועים, לומדים על הסדר, כל מיני הלכות. נמצאים בסדר, בסדרה הזאת, לא חייבים להפסיק. אבל... הרב שפוסק הלכות חייב ללמוד הלכות פסח כדי שאם ישאלו אותו יהיה לו תשובה מיידית, ולא יגיד לו תחכה, אני צריך לעיין, עד שהוא יעיין מתי נשרף האוכל ונתי מהו יבשל חמץ. אז מה עשינו? לכן צריך שיהיה לו תשובה מיידית. והאמת, כתבו הפוסקים שאם לומדים הלכות, אז כדאי שיפסיקו מהסדר של ההלכות המזדמן שיש להם, וילמדו הלכות פסח, כיוון שיש בזה עניין, כי דבר בעיתו מטוב. והגמרא במגילה אומרת, כל האומר פסוק בזמנו, אפילו פסוק, כאילו מביא גאולה לעולם. כל שכן לומד הלכה, דבר יום ביומו, מתי שזה הזמן שלה, זה מעלתו גדולה מאוד, זה כאילו משיח בא בימיו. אז מה נשאר יותר מזה? אז יש לנו חודש ניסן, הלכות חודש ניסן, בכל חודש ניסן לא נופלים על פניהם, לכן צריך לדעת. עכשיו בלילות האלה אנחנו עדיין אומרים תיקון חצות, תיקון רחל, תיקון לאה, אומרים וידוי, תחנון, עד ערב ראש חודש ניסן, כלומר שבוע הבא ביום רביעי, אם לא במשיח עד אז. אז מיום רביעי בצהריים מפסיקים לומר תחנון, עד מוצאי ראש חודש אייר. לא אומרים תחנון. תיקון רחל, מפסיקים לומר גם כן. יום שלישי בלילה עדיין אומרים תיקון רחל. יום רביעי בלילה זה ראש חודש ניסן, מפסיקים לומר תיקון רחל, וכל ספירת העומר אין תיקון רחל. עד מוצאי שבועות, ולא רק מוצאי שבועות, עד לב יוד ג' בחודש סיוון. הרי אנחנו לא אומרים תחנון, עד יוד ב' בסיוון. אף על פי, נו, מה יהיה איתכם הסוף? די. לא באמצע, לא לדבר באמצע. יש לך שאלה, תשאל אותי. אז כל הימים האלה לא אומרים. גם ספירת העומר, אין לומר, כך כתב רבנו הארי, כל ספירת העומר, קדושתם כקדושת חול המועד, אין אבל על חורבן בית המקדש. אז הרי דימו ספירת העומר לשאר הימים, וזה טעות. מה זה לשאר הימים? זה ימי בין המצרים. למשל, רוצה לקנות בגדים חדשים, רוצה לבנות בית, רוצה לשפץ, רוצה לצבוע, לסייד, לקנות ריהוט, לקנות אוטו חדש, מותר. ספירת העומר זה לא כמו ימי בין המצרים. מה אסור? אסור הרי שחיינו. רק בשבתות. פרי חדש או בגד חדש, יחדש אותו בשבת. זה ספירת העומר. אז כל ספירת העומר, אני חוזר לעניין, אין תיקון רחל. תיקון רחל מפסיקים, רק תיקון לאה יש. ובחול המועד פסח, גם תיקון לאה לא אומרים. כל החג, כל החג כולו. עכשיו, נפילת אפיים, וידוי, תחנונים, בכי, תספד, לא עליכם מת מישהו, אסור להספיד אותו. לכן לא עולים לבית הקברות, כל חודש ניסן. למה? שלא יבכה שם. אבל רוצה ללכת לקבר צדיק, קבר רבי שמעון, קבר רבי עקיבא, או אפילו בצפת, בתוך בית העלמין, שם קבר רבנו הארי, קבר רבי יהושע בן חנניה, האלשיך, מרן, מותר. אין בזה בעיה. אבל לבכות אסור לעורר בכי. לכן גם אסור להתענות בימי ניסן. מה הטעם? כל ימי ניסן הם ימים קדושים ושמחים, ואסור להראות בהם עצבות. כבר נבנו אתמול, שרבנו חיים בן עטר כתב 12 יום ראשונים של ניסן כל יום כנגד חודש. החודש הזה לכן ראש חודשים, על הפסוק הזה הוא דרש. ראשון הוא לכן בחודשי השנה. כל יום כמו ראש חודש של שנה, של חודש אחד בשנה הבאה, עד אדר הבא עלינו לטובה. אז לכן אדם צריך להשתדל בחודש ניסן להיזהר בימים האלה. ולמה כולו מועדים? כמו הוא אומר, 12 חודשים, ימים ראשונים, הקריבו הקורבנות הנשיאים. כל יום אחד נשיא, נשיא אחד ליום, נשיא אחד ליום, כמו שכתוב פרשת נשוא. זה עד י' ב'. יום 13 בניסן עשו כל הנשיאים סעודה אחת גדולה, אכלו ושתו. אז עשו אותו יום טוב, כמו איסור חג. יום 14 בניסן זה יום ערב פסח. הרי לא עושים בו מלאכה, והלכו להכין קורבן פסח. אז זה עצמו יום טוב, זה יום תבוח יום, זה יום ששוחטים בו פסח, שמחה גדולה, לובשים בגדי חג, כבר מהצהריים, אז אם כן, אחר כך מה נשאר חג כולו? 7 ימים שאחרי החג, מה יש בהם? זה עתיד ייבנות אז בית המקדש, ולעתיד אנחנו נעשה בהם ימים טובים. שכן, בניין בית המקדש השלישי, יש מדרש שאומר, הוא ייבנה ביום טוב של פסח. זה פירוש בניסן יגאלו, ניסן עתידים ביגאל. כתוב פסוק, כי מצאת כאן ארץ מצרים, הראינו נפלאות, ואז יחגגו 7 ימים חנוכת הבית של בית המקדש. מתי יש 7 ימים? מאיסרו חג של פסח. כף ב, כף ג, כף ד, כף ה, כף ו, כף ז, כף ח, הרי שבעה ימים. מה נשאר כף ט, זה ערב ראש חודש, עוד נגמר. ולמה עשו את זה אז? כי אין לערבים שמחה ושמחה. שבעת ימי החג צריך לחוג לפסח. אחרי זה יעשו שבעה ימים מיוחד, שמעת ידידיה? אז תרשום ביומן. שבעה ימים אחרי פסח. אל תערב אותם. אחרי פסח יעשו שבעה ימים, זה חג של חנוכת בית המקדש. נמצא שקודם מחודש ניסן, כולו, ימי ששון ושמחה לישראל, ולכן לא אומרים בהם, מעכשיו לא אומרים, לא תחנו, מה זה מעכשיו? מראש חודש, מהשנה הזאת. לא אומרים, לא תחנו, לא נפילת אפיים, לא הספד, חוץ לא עליכם לא יבוא ולא יהיה. אם רב גדול בישראל שהיה מרביץ תורה ברבים נפטר, ושעת הלוויה זה משהו אחר. חכם בפניו זה נקרא. אבל שאר ההספדים, שבעה ושלושים, או שאר מתים, אפילו היה ירי שמיים והיה תלמיד חכם היה זה, אבל לא מראו הוראות לרבים, אסור להספיד. כל חודש ניסן אסור להספיד, ואסור לבכות. אסור לעורר בכי. שהגויים יבכו, אנחנו לא נבכה. אם יבוא משיח, מה פירוש? קודם כל רוץ הביתה, תחליף, תלבש את הבגדים הכי יקרים שלך. זה הדבר הראשון. אחר כך תלך לקבל את פניו. יש לך כמה ברכות. ברכה אחת, ברוך אתה השם גאל ישראל, זה על הגאולה אנחנו מברכים. ברכה שנייה שהחיינו. ברכה שלישית, משיח יבוא עם בגדי מלכות שחלק מכבודו לרעיו, ככה אנחנו מברכים. אחר כך עוד ברכה, הוא תמיד חכם גדול יהיה, כי הוא יותר גדול ממשה רבנו, שחלק מחוכמתו לרעיו. עוד משהו? מה? איפה תעמוד? זה הבעיה שלך? מה? אמרנו שהחיינו, זה הראשון. שהחיינו. לא אמרנו שהחיינו? אז נגיד כעת שהחיינו. שהחיינו, גאל ישראל, שחלק מכבודו ושחלק מחוכמתו. מה זה, איזה מה? חכם הרזים, זה אם אתה רואה 600 אלף מישראל. 600 אלף מישראל עומדים במקום אחד, 600 אלף יהודים, אומר ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, חכם הרזים. זה לא קשור אם המשיח בא או לא בא. אם אתה תהיה כעת, אם יהיה מצב שכעת יתאספו 600 אלף יהודים במקום אחד, ואתה רואה אותם, תברך את הברכה הזאת. מה? 600 אלף, 600 מיליון אתה מדבר, איזה דיבורים אתה מדבר. 600 אלף, אלק. אתה מדבר בקטן. מכל הכיוונים. כתוב בפסוק, זה פסוק, כי לא בשמחה תצאו, ולא חיפזון ולחום. כי הולך לפניכם השם, אספכם אלוהי ישראל. תלך מקדימה, תראה אותו. תלך מאחורה, תראה אותו. תעלה למעלה, תראה אותו. תלך למטה, תראה אותו. לא צריך לרוץ. מה זה מתימן? אורי צפון ובואי תימן. אורי ממלכה שגרה בצפון. זה גוג ומגוג. ובואי תימן, משיח שיבוא מכיוון דרום. לא יודע. התימנים אומרים שהוא תימני, אני לא יודע. אני יודע. טוב. עוד פעם? כן, דבר. שמה?
אם לומדים הלכות של
פסח,
שנתן לא יכול
לשאול
הלכות של
מזוזה. של מזוזה. ואם יש לו מזוזה, מה
יעשה?
כן. כן. אז עונים לו, אני אמר לך שלא עונים לו, אתה אמרת שלא עונים לו. אתה אמרת ואתה מחשה עליי. עונים לו, מה פתאום שלא עונים לו? מה, בן אדם במסכן יש לו איזה תרנגולת, רוצה לדעת מה הדין שלה. יש לו ציצית, רוצה לדעת כשר או בזאת. נגיד לו, תבוא אחרי פסח? אז די. עכשיו, נהגו ישראל, זה לא הלכה, אבל מנהג טוב, כל יום מה-12 יום הראשונים קוראים קורבנות הנשיאים. מה קוראים? עכשיו מה שיש בסידורים, תדעו, זה טעות. זה העתיקו כולם מסידור ליבורנו. סידור ליבורנו הוא אומנם עתיק יומין, אבל הרבה שיבושים היו בו. שיסלחו לי שאני אומר כך, כיוון שהוא עותק מהספר חמדת ימים. ושם, חמדת ימים הוא ספר קדוש, אבל שם התערבבו הרבה מנהגים של התנועה התמאה של המשיח השקר שהיה לפני 360 שנה. היה משיח שקר אחד ארור שבארורים, נולד ביום תשעה באב, הוא עצמו היה תשעה באב. היה שבתאי צבי שם רשעי מרכב, שעשה עצמו משיח, והיה גאון גדול, היה בקי בכל התורה כולה בעל פה. ולא רק זה, היה גם מחשף גדול. ועשה אותות ומופתים, שני שליש מעם ישראל הלכו אחריו. ואפילו גדולי עולם, אני לא אזכיר שמות, גדולי הפוסקים האמינו בו בהתחלה. הוא טעה והטעה את ישראל, והאכיל אותם חמץ בפסח, האכיל אותם בשר בתשעה באב, עשו קידוש בתשעה באב, והלך, רצה למרוד באומות, עד שסוף דבר תפס אותו מלך טורקיה אצלו, והוא השתמד, ואחריו השתמדו עשרות אלפים מהקהילה שלו, ועד היום בטורקיה, באזמיר, יש הקבוצה שלהם, יש להם איזה שם בטורקית, הם לא מתחתנים עם ישראל, ישראל לא מתחתנים איתם, וגם הערבים נידו אותם, יש להם בית קברות משלהם, הכל משלהם, 360 שנה. ואחרי מה שהוא עשה, היו הגזרות הנוראות של גזרות תח ותת. כתבו כל גדולי הדור, שמשיח היה צריך אז לבוא. בגלל שאותו תמה עשה מה שעשה, נגזר מה שנגזר, ולהפך, התהפכו הימים של שנת תח, וכתוב בפסוק, משנת היובל הזאת, תשובו איש אל אחוזתו, זאת גמטריה תף חט. וזוהר הקדוש כתב שבשנת תח ישובו ישראל למקומם, והן פתאום לא שבו, אלא אמרו זה הסיבה שאז הוא היה אותו רשע. אותו רשע הכניס כל מיני תפילות, זה התפילות שיש כאלה דווקא נלחמים לומר אותם בפתיחת ההיכל בשמיני עצרת ושבועות, ושם הוא אומר לעטרת צבי, תפרם, הוא רומס את השם שלו הרשע הזה מחשמו, צבי צבי כל הזמן, כאילו הוא, היו קוראים לו חכמי ישראל הצבי השבור, צבי שבור, איך קראו לו. והטורי זהב בזמנו שלח את שני בניו לבחון אותו, ביניהם היה שאגת אריה, שאגת אריה היה יתום, ואימו התחתנה עם הטורי זהב. הטורי זהב שלח את שאגת אריה עם הבן שלו לבדוק אותו, והחליט עליו שהוא לא כשר. והיו עוד, היה איתו סיפורים נוראים, כל חכמי ישראל כמעט הלכו אחרה בהתחלה, חוץ מרבי יעקב סספורטס, היה גאון גדול שנלחם בו מלחמת חורמה. מלחמת חורמה, בסוף כולם הודו לו. התברר למפרע שהאיש הזה רשע. אז הוא הכניס כל מיני לימודים, כל מיני סידורים. עכשיו, בתוך הסידור הזה שאנחנו רואים, כל הסידורים שלנו, עד היום הם משובשים. עד היום. יש סידורים מסוימים, כמו יחווה דעת, הוא לא הכניס, הכניס רק את הקורבנות של אותו היום. הלו, התמה הזה הוסיף עוד כל מיני תפילות שאומרים כל יום. תפילה על שבט אשר, תפילה של שבט זבולון, תפילה של שבט זה. אנחנו מדלגים את כל התפילות האלה. גם התפילה שאומרים בראש חודש בפתיחת האחד, שיש בסידורים, זה לא נכון לאומרם. מי שיעיין טוב ויביע עומר, כך כותב הרב. מורבי עליו השלום גם היה נזהר לא להגיד את התפילות האלה. אפילו בתוך סידור הרשע שהדפיסו את זה, וזה שקר. אז מה, הכניסו את זה לתוך סידור הרשע, שהמדפיסים הכניסו. מורבי הגיע בסידור שלו, כתב, עיין חמדת ימים דף זה לזה. כלומר, אל תאמר את התפילה הזאת. לכן אנחנו לא אומרים, רק לא לעשות מחלוקת מזה. בבית הכנסת, כל יום אחרי עלינו לשבח, אנחנו קוראים את הקריאה של אותו היום. ביום הראשון קוראים את כל הסדר, מההתחלה. ויהי ביום קלות משה להקים את המשכן, וקדש אותו וכו' וכו' וכו'. אחר כך, היה מקריא ביום הראשון, נחשון בן עמינדב למטה יהודה, קורבנו כערת כסף אחד, זה קורבן נחשון בן עמינדב, שם מפסיקים, חזק וברוך. הרם יש להם שם, הוא יש לו עוד סדר איזה תפילה, וסדר עוד איזה סדר, אנחנו לא אומרים כל הסדר הזה. ביום השני, וכן ביום השלישי, עכשיו כל הסדר שהוא סדר לקרוא, אנחנו לא קוראים אותם. פשוט מי שרוצה ישמע, מי שלא רוצה שלא ישמע. ביום 13 לחודש ניסן, קוראים בפרשת בעלותך. ועלותך את הנרות ומול פני המנורה יראו שבעת הנרות, עד ויעש כן אהרון, ומול פני המנורה יעלה נרותיה, כאשר ציווה השם את משה, כן עשה את המנורה. זה ביום 13. עכשיו יש מנהג האשכנזים בעיקר החסידים, חלק מהם לא כולם, שמוצאים ספר תורה וקוראים בלי ברכה את הקריאה מתוך ספר תורה. זה יש מנהג כזה, יש מנהג גם בצאנז ועוד כמה קהילות שככה עושים. אנחנו אין לנו את המנהג הזה, אבל אין בזה איסור. אנחנו קוראים את זה מתוך החומש או מתוך הסידור. זה עניין של קריאת קורבנות הנשיאים במשך 12 יום הראשונים של חודש ניסן. זה הטעם. עכשיו יש עוד הלכה בחודש ניסן, זה הלכה שלא לגזור תענית בחודש ניסן. מה זה תענית? חס ושלום, לא יבוא ולא יהיה. איזה צרה שלא תבוא ולא תהיה, שיש כתוב ברמב״ם. כתוב גם במסך, זה מקורם במסכת תענית. כמו אם חס ושלום גויים צרו על איזה עיר, או ספינה מתערפת בים, או חלילה וחס עצירת גשמים, או הרבה מכת הרבה, לא יבוא ולא יהיה דבר, גוזרים תענית על הציבור. כל הציבור מתענים. מוצאים ספר תורה ואומרים ויחל, מוצאים ברכת כהנים במנחה. כל זה בחודש ניסן אין לעשות. תענית יחיד בחודש ניסן מותר. מה נפקא מינה? נפקא מינה שיש לו יורצייט של אבא שלו או אמא שלו, והוא רוצה לצום. יש עניין מצווה לצום באותו יום, ששיהיה להם אלוהי נשמה. גם מזלו של האדם באותו יום הוא כל כך טוב, לכן צריך שיוסיף לימוד תורה, יוסיף עבודת השם. והתענית יש בה משום כיבוד אב ואם, גם אחרי מותם. כמו שהגמרא אמרה, מכבדו בחייו, מכבדו במותו. גם אחרי פטירתו יש כבוד. ואין לזה הגבלה, יש כאלה אומרים, עד 20 שנה עושים, לא נכון, זה מנהג עמי הארץ המציאו. שעד גיל, עד שנת 20 שנה עושים השכרה, ואחרי 20 מפסיקים, לא נכון. אלא ימשיך האדם כל ימי חייו. כבר נשאל הגאון רבנו יוסף חיים בספרו הפעלים, אדם שמת אביו, עד מתי יעשה, כתב, אין לזה קץ. היה מעשה עם רבנו חיים מבלוז'ין, עליו השלום, שפעם אחת היה נותן שיעור לתלמידים, שם איזה 40-50 תלמידים, ובתוך החדר, ולא היה רוצה שיפרעו לו. זה 3-4 שעות שלומדים. והנה היה צעקות, רעש גדול, אחרי הדלת, נפיקות. שם הצועקים, לא נפתח אחרי, צועקת, אני נפתח את הדלת. לא, תפתחו, לא, כן נפתח, נפתח, לא תפתח. פה הרב ראה רעש גדול, הלך פתח את הדלת, לראות מי זה, מה זה. ואינה הייתה שם איזה זקנה אחת ב-98, 99, צועקת. אני רוצה את הרב. אמרו לה, לא אי אפשר עכשיו, עכשיו הוא הרב באמצע שיעור. לא, אני אפתח את הדלת. לא תפתחי, כן תפתח. והנה הרב פתח, אמרה, הנה אתם רואים, הרב פתח לי את הדלת, למה אתם אומרים לא אפתח? והיא אומרת לו, שלום הרב, אתה מכיר אותי, מה שלומך? מסכם, איפה הוא יודע, מי זאת הזקנה הזאת באה עליו? הוא היה בגיל 40, 30, 40, באה איזה זקנה אחת ב-98, לא מכיר אותה. אמרת לו, אתה לא מכיר אותי? לא. הרב, אתה יודע שאתה נולדת, אמא שלך הייתה חולה, ולא היה לה חלב להניק, ואני במשך 3 חודשים הנקתי אותך. היה לי חלב, ואני לקחתי אותך, ואני הנקתי אותך, אמרה לה, תודה רבה, מה אני אעשה עכשיו? אמרה, לא, הרב, תראה, אני לא יודעת מתי היום שהיא תיקרא לבדין של מעלה, והיא ערירית, אין הילדים, לא נשארו לה ילדים. ולא יודע, היו לה, מתו, לך תדע מה היה. בקיצור, אין מי שאומר עליה קדיש ולא משנה אותה. אני מבקש ממך שכשתשמע שהיא נפטרה, תקרא עליי משנה, כל יום איזה פרק משנה, ותגיד קדיש. במשך שנה שלמה. אמר לה, תראי, מי יודע מי פטר, מי חי, מי מת, זה לא בידי האדם. אנחנו רואים, חושבים זה לפי גיל, הולך, לא הולך, הולך לפי גיל. אמר לה, לא, אבל אני רוצה שתבטיח לי, אני לא אזוז מפה עד שאתה תבטיח לי. ראה שהיא כל כך, זה, אמר לה, בסדר. אני לא מתחייב לגמרי, בלי נדר. לא, אבל תגיד שאתה מוכן, זה, אמר לה, בסדר. והנה לא עבר חודש ימים, באו ויודעו לו שהאישה הזאת נפטרה. זה ידע מהשמיים. אף על גב דיו לחזה, מזלי חזה, מה זה מזלי? ראשי אומר, נשמתו של האדם יודעת. אז היא ביקשה ממנו. הוא הלך בלוויה, קרא עליה קדיש, אחר כך כל יום היה קורא פרק משנה ואומר קדיש בשבילה, מזכיר את שמה. נעבר חודש, פעם בחלום, עכשיו בא, פתח, לא תפתח, צועקת עליו. אבל מה קרה עכשיו, מה את רוצה? אמר לו, תפסיק, תפסיק לקרוא. אבל מה יש, מה קרה, למה להפסיק? אמרה לו, אני אתה לא יודע מה אתה עושה, כל פרק משנה שאתה קורא וקדיש אתה אומר, מעלים אותי לעוד עולם גבוה, איזה מרחקים גדולים, ואני לא מוצאת את עצמי, לא מוצאת חברות, עד שאני מוצאת חברות חדשות, מתרגלת להם, עד סוף היום, מתחילים לספר חוויות וכל מיני עניינים, והנה למחרת באים עוד פעם, יאללה, קומי, מה קרה? יש לי פה חברות, יש לי פה, לוקחי את החפצים, מהר, פינוי, מעלים אותה יותר למעלה, עוברת דירה, אומרת אני כבר לא יכולה, מדרגות עצומות גבוהות מאוד בשמיים, תעצור. אז תראה כמה המעלה של אדם שעושה פה בשביל המת, היא גדולה, אבל כתבו הפוסקים, הרמב"ן כתב, מרן בבית יוסף הביא את זה, אסור להזכיר המת אחרי 12 חודש. זה טעות, אלה שעושים, פעמים קורה, לא נשמע, מזכיר את אבא שלו, את אמא שלו, די, עזוב אותם. 12 חודש ראשונים, כן. אחר כך כל שנה, ביום הפטירה לא יותר. במשך השנה, זה אומר, לא מקדיש, הוא אומר זה ואומר זה, לא צריך. רק 12 חודש, כך הרמב"ן כתב בתורת האדם, אין לנו גדול מהרמב"ן בהלכות האלה. כתב, כך כתב בשער האבל, זו ספר תורת האדם, שער האבל, כך כותב הרמב"ן, ומרן הביא אותו להלכה, וכך מובא בשולחן ערוך יורה דעה. אז אם כן, לא טוב, אלה שמזכירים, מדליקים נרות, עושים כל מיני שיבושים, הלוואי ישמרו את המצוות, כבר כתב הנודע ביהודה, אני הייתי אומר למעץ למתים, לפני שהם מתים, לכתוב לילד שלו, תשמור עשרת הדיברות. הלוואי יזהרו בעשרת הדיברות. הלכות מתים כולם עושים יותר ממה שצריך. לכן לא יעשה. בסדר. יום כיפור, כיוון שכתוב בילקוט שמעוני, למה שמו כיפורים, שיש בו כפרה לחיים וכפרה למתים. אז אין לך למה. רוצה להזכיר מיום כיפור, יזכיר. גם לא יגזים יותר מדי. מה רוצה? לא, זה לא קדיש. זה טעות שקוראים לזה קדיש יתום. אני אסביר לך דבר אחד. קדיש יתום, יש רק קדיש אחד שהוא נקרא קדיש יתום. כל הקדישים שאתה רואה עכשיו אחרי השיעור, שאומרים כולם קדיש, זה טעות. זה הקדיש שייך לי. זה, הם לוקחים את זה ממני, בלי רשות. זה טעות. זה הקדיש, כל הקדישים שייכים לחזן. חוץ מקדיש אחד זה נקרא קדיש יתום. תקשיב, הלו. קדיש אחד זה קדיש יתום, שלפני עלינו לשבח של שחרית. שם אומרים על ישראל ועל רבנן, ואחרי זה ברכו את השם המבורך, זה נקרא קדיש יתום, אבל קדיש לפני עלינו לשבח של מנחה, קדיש לפני עלינו לשבח של ערבית, זה לא יתום, זה השלמה, זה שייך לחזן. כמו שחצי קדיש לפני העמידה זה של החזן, כמו שקדיש תתקבל זה של החזן, גם קדיש השלמה זה של החזן. מי תקן את הקדישים האלה? רבנו ארי, פתח ספר שער הכוונות, דף י"ח, מביא את כל הסדר. לכן קדיש יתום יש אחד בלבד. במשך כל היממה רק אחד הוא הקדיש לפני עלינו לשבח של שחרית, וכותב אבן הארי בפירוש, אין מי שיגיד לא אומרים אותו, יגיד ברכו ועלינו לשבח, והם עושים הפוך. שאר הקדישים אין מי שאומר לא אומרים, והקדיש הזה אין מי שאומר 30.5 אומרים, כל הפוך. אל תביא ראיה מה שהיום עושים, היום הכל עושים הפוך. מה אמרת? לא הבנתי. לא, בשביל מה? בשביל מה? יש כל כך הרבה אנשים אומרים קדיש, אני לא יודע על מי לענות. בשביל מה? זה סתם מיותר. ועכשיו הלכות מתים במקום הלכות ניסן? האם? כן. עוד פעם התחלת אתה איתי? חזן! חזן יגיד! החזן צריך להגיד, מישהו אמר מהקהל, כן, זה תפקיד שלו, מה אמרת? בשביל מה? אז אתה רוצה דווקא לעשות הערכה חדשה, תעשה, חבר שולחן ערוך עם תוספת, מה אני אעשה לך? כן, בוא נמשיך הלאה. בשביל מה? זה רק שייך לתפילה, זה שייך לתפילה, כן. אז מסבירים לך שזה שייך לתפילה, כמו קדיש ברכו. אני גם לא יודע מה ההבדל, כך אמר רבנו ארי, הוא יודע מה שהוא אומר. אתה רוצה להיות רבנו ארי? טוב. טוב, עכשיו יוצא שתענית אני חוזר, תענית יחיד מותר. אז אם יבוא אדם וישאל אותנו אם מותר לו לצום ביום בתוך חודש ניסן, מותר. בשביל אביו ובשביל אמו, חוץ מחג, בחול המועד ודאי שלא. וכן לא עליכם תענית חלום, או כל יתר הדברים האחרים, תענית יחיד מותר. חוץ בניסן אסור תענית יחיד. יום ראש חודש ניסן ושבעה ימים של פסח, שאסור לצום בהם. עכשיו, יש, אומרים, גם ביום איסרוחג, גם כן טוב לא להתענות. נפקא מינה, אם מת אביו ביום איסרוחג, לא יעשה תענית. לא צריך תענית באותו היום. יוצא שיום יורצייט, יש לזה מקור בתוך חודש ניסן. אם כי יש פוסקים שכתבו שלא יצום, אבל לפי ההלכה, מותר להם לצום. אותו דבר גם כן, אלה שצמים החתן או הקלה בערב החתונה שלהם, והם מתחתנים בתוך חודש ניסן, יכולים לצום ביום חופתם, אין בזה בעיה. מה אתה רוצה? קודם תתחתן, אנחנו נראה מה נעשה, אז נגיד לך, כן. אז יוצא שכך המנהג, וכך ראוי לנהוג. עכשיו, מה עוד בחודש ניסן? אנחנו הספרדים נוהגים שלא לומר, יענך השם ביום צרה. ואף על פי שלמדנו שיש בזה סוד גדול במזמור הזה, כמה מעלות גדולות, הרי האדם מקבל את הנפש, דודיך השם נפשי עיסה. ואת הרוח ואשר יש בביתך, ואת הנשמה ויענך השם ביום צרה, בכל חודש ניסן לא אומרים אותו. וכיוון שאיך יאמר ביום צרה, זה ניסן. אז הנשמה באה מאליה, תיכנס מאליה, אין לא צריך זה. וכן גם תפילה לדוד, אתה השם אוזנך ענני, לא אומרים אותו. מפני שנאמר בו, ביום צרתי אקראך, כי תענני. איך יאמר בחודש ניסן, ביום צרתי אקראך, לכן אין לומר אותו. אותו דבר, מזמור לתודה אנחנו כן אומרים. בפי שיש מנהגים שבערב פסח, בעיקר אשכנזים, לא אומרים אותו. מזמור לתודה זה קורבן תודה בחמץ. בערב פסח לא מביאים חמץ, שלא יישאר, אבל אנחנו אומרים אותו. וכן צדקתך, במנחה של שבת, לא אומרים כל חודש ניסן. כמו שזה כמו צידוק הדין, שמזכיר את המתים, שהם משה, יוסף ודוד, שלושתם היו מנהיגים של ישראל, ושלושתם סבלו כל ימיהם. יוסף כמה סבל, דוד כמה סבל, משה רבנו, כי תאמר אליי שאו בחיקך כאשר עיסה אומן את היונק. והם היו בשביל ישראל, אז אנחנו לא מזכירים צדקתך בחודש ניסן בכלל. זה כל העדות כולם נוהגים. מה רוצה? אמרת, אתה לא היית פה? אמרנו, תיקון לאה ולא תיקון רחל. עד כאן לגבי חודש ניסן עצמו. עכשיו, ברכת האילנות.
אותם מזמורים החשובים, למה לא אומרים אותם בדילוק כמו שעושים
בלחנה? לא הבנתי, מה המזמורים?
המזמורים החשובים.
איזה?
נו. למה לא מדרגים את הפסוקים של צרה כמו
שעושים בלחנה? לא יודע. זה מזמור שלם, לא אומרים אותו. תקנו לא לומר אותו בכלל. שלא יצאה, ושגרת לשונו, בעל בית יבוא, כמו הוא בא לציון. לא לכם בבית האבל, מדלגים, מתחילים ואתה קדוש. האמת, שצריך לומר את הפסוק הראשון, הוא בא לציון גואל, ושם יעקב, אבל בגלל שהאדם מתוך הרגל לשונו, יתבלבל ויגיד את הפסוק, ואני זאת בריתי. כל הסיבה אסור לומר, ואני זאת בריתי. שכאילו חס ושלום, מאחל לאבל שישאר באבלו. זאת בריתי, אמר השם, נאום השם. לא ימושו מפיך, פי זרעך, פי זרע זרעך. וכן בתשעה באב. אז מראש הורידו את כל זה כדי שלא יטעה. עכשיו יש לנו הלכה, שייך את החודש ניסן וזריזים מקדימים, בפרט השנה שהאביב לצערנו הקדים, לא היה חורף, הקדים האביב יותר מוקדם, ורשקדיה לא יודע אם נשאר פרחים. לפני חודש וחצי אני כבר ראיתי פרחים של השקדים, ועוד לשאר האילנות התחילו להוציא פרחים. מברך, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שלא חיסר בעולמו כלום, וברא בו בריאות טובות ואילנות טובות לענות בהן בני אדם. עכשיו, הן אנשים, הן נשים, מברכים את הברכה הזאת. זה לא שייך רק לגברים, גם אישה צריכה לברך. כי זה הודעה לקדוש ברוך הוא, שאנחנו זכינו ואנחנו חיים ורואים את האילנות המלבלבות. יש הרבה ברכות, למדנו שהן ברכות הראייה, רואה את הים הגדול, וכן על זה הדרך, רואה ברכת החמה, מה קרה ברכת החמה עושים כזה רעש גדול? ברכת הלבנה זה לא פחות מזה, אולי יותר. ברכת הלבנה כתוב שאז מקבל פני שכינה, ברכת החמה לא כתוב מקבל פני שכינה. ועוד כמה עניינים. זאת ועוד כל התעמולה שעושים היום, מבזבזים כספים. מה עם התעמולה על קריאת שמה של כל בוקר, שזה דאורייתא? למה מזלזלים בזה? וזה אותו דין, ברכת החמה יש לה 3 שעות מהבוקר, קריאת שמה 3 שעות מהבוקר. למה מזלזלים בזה? זה דאורייתא. והפסוק אומר, שוכבך ובקומך. ועכשיו הגמרא, בשעה שבני אדם שוכבים, בשעה שבני אדם עומדים. עד מתי? עד 3 שעות. שכן דרך מדיני מלאכים, לעמוד ב3 שעות. אז זה אחד מברכות הראייה. רעבד כותב שיש חובה עלינו לברך ברכות הראייה. גם אם לא ראית חכם אחד גדול, לא ראית אותו 30 יום, ועכשיו אתה רואה אותו, אתה מברך עליו. כמו שאמרנו מקודם, שחלק מחוכמתו לראיו. אני מברך עליו ברכה. אחרי אדם יש לו בן חביב עליו מאוד, אוהב אותו. זה בטוח שהוא אוהב את הבן שלו. ולא ראה אותו 30 יום, 30 יום מלא לא ראה אותו. אחרי 30 יום, ברך עליו שיחיינו. אז אם כן יוצא איפה? שאלה זה צריך. עכשיו צריך להיזהר בברכה הזאת של ברכת האילנות, שברך אותה, למה? כמה שזה בא מזמן לזמן. כי בחורף אתה רואה עצים יבשים, והנה אתה רואה העצים היבשים האלה פרחו ומוצאים פרח. מה זה פרח? צריך שיוציא פרח של הפרי. לאו דווקא פרח, פרח כמו שקדיה, גם אם זה עלים שמנצנצים, מתחילים לצאת, שמעלים האלה אחר כך הם נסגרים ונעשה מהם הפרי. אבל צריך שיהיה עץ פירות ולא אילני סרק. שאר האילנות לא מועיל. ואפילו פרחים יפהפיים, יש רקפות, ואני יודע מה, ונרקיסים, דברים בטלים. זה אין עליהם ברכה. ברכים רק על עצי פרי, שיש בהם גם טעם וגם מראה. אז על זה אתה מברך את הברכות. עכשיו, איזה סוג עצים? האמת, אין הגבלה. מה שכתבו ואמרו רימונים לא, כיוון שלא בגלל שרימונים לא, רימונים זה מרוחק, הוא הכי מרוחק. לכן בשיר השירים אומר, הנה יצאו הרימונים. הרימון בדרך כלל הוא מנץ סמוך לחודש סיוון, סוף אייר, זה הזמן שלו. וכן על זה הדרך, מה שאמרו לימונים, לימונים מפני שהוא רב, פעמיים בשנה, הוא דו-שנתי, רב שנתי מה שנקרא, אני יודע. כן. זה פעמיים בשנה לפחות, יש כאלה גם אפילו 3, יש 4 פעמים בשנה מוציאים. אז לכן על לימון אנחנו לא מברכים, אבל שאר פרי הדר אין בעיה לברך. עד רבה, הפרח שלהם כעת יוצא, מתחיל להדליף ריח נפלא מאוד. דווקא מינה, מי שנוסע בכבישים, בשרון או באזור קריית מלאכי, ומריח בדרך את העצי פרי הדר, צריך לברך עצי בשמים. אפילו מתוך הרכב. אתה מריח את הריח של הפרחים שיוצאים, אתה מברך ברוך אתה השם, ולוקם לך העולם, בורא עצי בשמים. שאתה נהנה, אסור ליהנות מהעולם הזה, בלי ברכה. לכן צריך לברך. עכשיו יש דיון לפוסקים, סליחה? אפילו אתה לא רואה, אתה מריח. אפילו גם בלילה. תמיד, כן. עכשיו, ברכת האילנות בלילה, יש דיון בהלכה. האמת, שלאור החשמל יכול לברך. מה שאמרו, בגמרא כתוב ביומי ניסן, כדרך האדם לצאת ביום. לא יוצאים בלילה. כמו שהגמרא אומרת, הרבי מאיר אמר, לעולם יצא אדם בכיתוב, ויכנס בכיתוב. מה זה כיתוב? היה להם את האור כיתוב. אז זה פירוש היום. אבל היום ביבנו שהלילות נהיו ימים והימים נהיו לילות ויש תאורה בכבישים, אז אין בעיה. דווקא מנה, לכתחילה ודאי יברך ביום. אבל אינה כנעמי, אם הזדמן לו שראה עצי פרי והוא איפה שהוא גר, לא מצוי עצי פרי. ואין הנדים לבלבה. והוא הגיע לאיזה מקום שיש שם עצי פרי, יברך שם. עכשיו מתי זה? ניסן או אפשר כעת באדר? ואם לא עבר ניסן ורוצה לברך באייר, יש מחלוקת הפוסקים בזה. למה? כמו שהגמרא אמרה, האם הדנפיק ביומי ניסן? שמע מהגמרא שדווקא ניסן, אבל חודש אחר לא. האמת שלאו דווקא. אפשר לבאר לאו דווקא, רוב הפוסקים אמרו, לא, מה ההבדל? זה עכשיו העונה שלהם, זה העונה. אז זה עכשיו, גם באדר אפשר, אבל לא כדאי, כיוון שיש מחלוקת. יש לנו כלל ספק ברכות להקל. כל הלכה שיש במחלוקת, ויש דעות מנוגדות, אנחנו לא נעשה כאן. כתב הרב שלמה אליעזר אלפנדרי, הרב השלום. בהקדמתו הידועה, כתב שיש לנו כלל בברכות. יש 100 פוסקים אומרים לא לברך, 2 פוסקים אומרים יש לך 100 פוסקים אומרים כן לברך, ויש 2 פוסקים חולקים עליהם ואומרים לא לברך, אל תברך. אל תיכנס למחלוקת. למה? כיוון שאם ברכה שאינה צריכה, זה חמור מאוד, זה מדאורייתא, עובר עלות, יישא את שם השם אלוקיך לשווא, כמו שפסק הרמב״ם. לכן אנחנו נזהרים בברכה לבטלה, שלא יהיה חס ושלום בעיה, ספק ברכות להקל. חוץ מהתפילה שלא אומרים בתפילה ספק ברכות להקל. כמו שתפילה, יש חובה לאדם להתפלל. ולכן, בראש חודש, ביום, לא זוכר, מסופק, ברכתי עלה ויבוא, לא ברכתי. אז מה יגיד, ספק ברכות להקל, אבל הוא צריך להתפלל. יש חובת תפילה. בתפילה לא אומרים ספק ברכות להקל. בשאר ברכות, ברכות הנהנים, בשאר ברכות, ברכות הראייה, בשאר הברכות, אני אומר בזה ספק ברכות להקל. אבל בתפילה לא אומרים ספק ברכות להקל. יוצא שכיוון שיש מחלוקת, לא יברך, אלא בחודש ניסן, יש לו 30 יום. כי ניסן הוא למד. אז כל 30 ימים יש לו אפשרות לברך בהם ברכת האילנות. כן, אני לרשותך. אז תדע, אז מעכשיו אני אומר לך, לכן אמרתי לך משהו שאתה תדע, יש פרי הדר, יש לו ריח נהדר, ואתה נוסע בכבישים, מריח את זה ריח משקר, אתה אומר הלוואי והכביש לא ייגמר, אז אתה נהנה ממנו, תברך עליו בורא עצי וסמים. אותו דבר, אתה הולך בבוקר ויש עץ יסמין, הוא יש לו ליד הגינה שלו יסמין, ונותן ריח, אפילו שאתה לא עומד לידו, אתה מריח אותו, אתה עומד ומברך בורא עצי וסמים. לכן יש גם כל מיני עצים היום של ריח. יש כאלה שנקראים כמו שושנים, אני יודע מה, יש כל מיני עצים שלפעמים, אבל יש רק, לא אילני פירות. מוציאים ריח, אתה נהנה. ורבנו ארי כתב, טוב לנשוף 3 פעמים. נעשה, 1, 2, 3, ידידי, אתה עוקב אחריי. ואחרי זה יאמר, ריח ניחוח אישל אדוני, אפילו זה חצי פסוק. ויש בזה תועלת גדולה לנשמה. תשאל את שמאי, הוא לא זכה לכל המעלות האלה רק בגלל זה. נכון שמאי? תגיד להם. זה הנשמה של האדם מקבלת תוספת עצומה. כתב רבנו חיים ויטל בספרו שער רוח הקודש בשם רבנו הארי, ותיזהר מאוד מריח רע, שאין דבר המזיק לנפש כמו ריח רע. וכן נתרחק מזה ותחליט הריחוק. אחרי שעובר ליד מקום שיש שם ריח לא טוב, יחסוף את החותם שלו, לא להריח. ולעומת זאת, ריח טוב זה חשוב מאוד. מועיל מאוד לנשמה. נביא לנשמה מעלה גדולה. כן, אני לרשותך. שמן אתרי, תברר ממה הוא עשוי. אם הוא עשוי, אם הוא טבעי? מי זה הוא אומר? הרתנה, כתוב במשנה באבות, הוא היה אומר, אני לא יודע אם זה, מי הוא האיש הזה? תברר, אם זה אמיתי, אז מברכים עליו את הברכה שלו, עצי עצי. לא משנה, יש מי שושנים כמו מי ורד, מי זהר, מה שנקרא, אבל האמיתי, יש את התמצית הזאת, זה ריח מדהים, זה ברכתו, בורא עצי בסמים. אבל הדיקולונים למיניהם, שאנחנו לא יודעים ממה זה עשוי, זה סינתטי וכל מיני דברים כאלה, זה לא. יש בוסם צרפתי שעושים אותו מבהמה, יש הבהמה שיש לה כאן את ה... איך קוראים לו? הקושט שנם עשר, מוסק, מוסק, יש קוראים לזה מוסק, בטעות. מוסק הזה, זה בתוך הזה, זה אין ברכה של עצב סמים, זה לא עץ. אבל יש לו, זה, יש לו זריח, זריח טבעי. כן, אז אפשר לברך מיני בסמים, נכון. רגע, רגע, לאט לאט, יש טוב, ידידה, לא לדחוף. שלא להיות. מה זה? לא שמעתי מה אתה אומר. לא מכיר את זה. תביא לנו, אני אגיד לך מה זה. נראה, אני אגיד לך מה זה. כן, ידידה. שמצילנו. זה מסכן זה. תברך עליו ברוך דיין האמת. מה שופך על עצמו בוסם? מה קרה? מה? בשביל מה? מה הקשר? גלח, מה? שופך בוסם, לא נורמלי. מזבז כסף סתם לחינם. מה המתנה? תפסיק לחייך לחייך, תקנה בזה ספר, ילמד תורה עוד קצת, תן צדקה לעניים. לא, יגיד, אין יום הולדת, יום הולדת שלי עוד 70 שנה תבוא. כן. לוקח תרופות, נו ו? מה, מה אחרי חצות? מה, מה? כן. כן. והוא לא, בגלל התרופות הוא נרדם. ברכות השחר, תדע ידידי, זמנם כל היום, עד שקיעת החמה. בתנאי שלא יתפלל קודם, אבל אם יתפלל כבר עמידה, אז מחיי המתים יצא ידי חובה של מחזיר נשמות בגרים מתים. ואם אמר ברכת אהבת עולם, אז נפטר מהברכה של ברכת התורה. אבל אם עדיין לא יתפלל, כל היום כולו, אפילו אחר חצות, יכול לברך ברכות השחר. יפה, אתה צודק, אבל כיוון שברכות השחר על הנהגו של עולם נתקנו, ויש חובה לאדם לברך אותם, ורוב הפוסקים, ככל הפוסקים סוברים, שזה זמנה כל היום, אז יברך. כן, נכון. עכשיו, הסדר של ברכת האילנות, טוב שיקרא את כל הסדר שיש שם. יאמר, דרך תחילה אם יכול לצאת חוץ לעיר, זה חשוב. שכן כתוב, איך כתוב שם, מן דנפיק, אז טוב שיהיה מחוץ לעיר, ובפרט לפי הקבלה, יש תיקון גדול שעושה את זה מחוץ לעיר, כיוון שיש איזה עניין, כמו שלמדנו לפני שבוע, שיש נשמות שהן מגולגלות, והתיקון שלהן דווקא בניסן. זה הטעם שאנחנו נברך דווקא בניסן, ולא באייר או באדר. שכן רבנו ארי כתב, שבחודש ניסן יש תיקון גדול לנשמות, שהן עולות שתי מדרגות, שלוש מדרגות בבת אחת, הרי יש מגולגלים בדומם, ויש מגולגלים בצומח, ומעלה מהם מגולגלים בבעלי חיים, ומעלה מכולם מגולגל באדם. ובימים האלה אתה יכול לתקן אותם שתיים, שלוש מדרגות בבת אחת. אז אלה המגולגלים בצומח, אפשר שיזדמנו שם קרובי הנשמות של המשפחה, או של המכרים, ידידים, או כל מיני אנשים שהיה לו קשר איתם, עכשיו על ידי הברכה מתקן אותם. איפה הם מצויים יותר? מחוץ לעיר. לכן רבנו ארי זהיר מאוד, שימו לב, רבנו ארי כתב בספרו שער רוח הקודש, נגד אלה שעושים כל מיני שטויות מדעתם, ממציאים המצאות. כתב רבנו ארי שאסור לאדם ללכת יחידי אפילו ביום מחוץ לעיר, שיש קליפה אחת קשה מאוד, כתב את שמה אפילו, שהיא יכולה להתאחז במי שנמצא מחוץ לעיר, במקום שאינו של יישוב. אפילו שזה מקום לכאורה חורשה יפה, מקום נהדר, בפרט עכשיו הכל ירק והכל פורח, והוא הולך לבדו, אותה קליפה יכולה להחתי אותו וגם להזיק אותו. יכול אחר כך להשתגע, יכול חס ושלום לחלות, יכול להיות כופר. לכן ייזהר, אבל הולך עם עוד אדם, אין בעיה. לכן מחוץ לעיר, לא לדבר באמצע, יש לכם שאלות, תשאלו אותי. אז, לא, אז אם כן, ייזהר האדם מאוד לא לצאת חוץ לעיר. מה שאלת? מקום שאין אנשים. אפילו לא יער, בחוץ, שדה אפילו. תעזוב אותי עכשיו מהסיפורי זה הופמן לילדים. די, דחילק, ידידיה. כן, אז הבנת? לכן זה סכנה. ילך עם עוד אחד איתו ביחד. מה, מה? מה היה? לא, לא, יותר גרוע. היום אתם צוחקים. לא, לא טוב. לא אתם צוחקים. תפסיק לחייך. אומר לך, אפילו ביום זה סכנה. לכן, יזהר האדם לא ללכת לבד מחוץ העיר. היום בימינו בפרט, עם הגויים הערבים האלה, עם מחשמן וזכרם, אוי ואבוי. אז אלה השדים מתנפשים בהם. לכן צריך להיזהר. אפילו ביום, אני אומר לך. כך תלשון רבנו הארי בשער רוח הקודש. וככה העתיקו אותו להלכה כולם. רבי יעקב צמח הביא את זה, רבי מאיר פפירס, הבן ישחי הביא את זה, רבי חיים פלאצ'י, רב חידה. כולם כתבו את זה להלכה. צריך להיזהר מאוד. וכן יזהר. אז אפילו שהוא הולך לברך ברכת האילנות, ייקח איתו עוד מישהו. ברכו שניים ביחד, אבל לא לבד. בשום אופן לא לבד. לא מועיל, לבד אסור. נוסע לתל אביב, בדרך יש בכביש, יש עוברים ושבים, יש מכוניות, אין בעיה. וכן גם שאמרו אסור לצאת בלילה. אז אנחנו נוסעים בכבישים בין עירוניים, אין שום בעיה. שם זה דין אחר, שם דין של תאורה, יש תאורה ויש זה, זה, ויש עוברים ושבים. אבל הולך למקום צדדי שאין עוברים ושבים, אסור. לכן יזהר, אז אני חוזר, לגבי ברכת האילנות, טוב שיעשה את זה מחוץ לעיר, כי זו הסיבה, אלא אם כן, אם הוא לא, אין לו כוחות או אין לו את התנאים, או שיש ביטול תורה בדבר, או הפסד ימי עבודה, לא חייב, לא חייב. וכדאי שזה יהיה לך תחילה בעשרה, אין לו עשרה, יברך אפילו ביחיד, הוא לא יחכה, כמו ברכת הלבנה. גם ברכת הלבנה לפי ההלכה, לא חייב עשרה. הגיע הזמן של הלבנה, שלא ישכח ושלא יפספס ויפסיד את הברכה, יברך אותה ואפילו ביחיד. גם כאן יברך את זה אפילו ביחיד. ולא אגים לומר לפניכם מזמור לדוד עבור השם בני אלים, הרי זה בשוב השם את שיבת ציון, הלויה עלו את השם מן השמיים, למה זה כתוב? עצי יער, פרי, אצפרי וכל הרזים, חיה וכל בהמה, רמש, ציפור כנף, יגיד כל הברכות האלה. וייתן גם צדקה לעולי נשמת המתים, כי אז הם מברכים אותו, מתפללים עליו. משה הזוהר אמר, כמה המתים מתפללים עלינו בחודש ניסן, בפרד היום הראשון, בזריזים מקדימים, נכון לברך לך תחילה בראש חודש, זה הכי חשוב, כי זה יום שמחה, יום גדול מאוד בשמיים, זה היום הזה, בו הוא קם המשכן, 10 עטרות נטל היום הזה. לכן נזהר לברך את זה בשמחה ובטוב לבב. עכשיו, על איזה אילנות מברכים? אילנות של מאכל. אילנות סרק לא מברכים. בדעבד הוא טעה וחשב שזה אילן מאכל, זה אילן סרק, ראה פרחים, לא יחזור לברך. כתחילה צריך שני אילנות, לא חייב שני מינים. שקדה אומר, אני צריך שזיף ורוצה של אפרסק. לא, לא חייב. שניים של שזיף, שניים של אפרסק, שניים של איזה מין שיהיה, לא חשוב. ברוך הבא הרב. וכן שקד, גם כן, יש פרח, מברך. אבל למה? כי הגמרא אמרה, אילנה עדים לבלבי. מה השקדיה? אבל אם יש, יש פרחים, לפעמים נשאר פרחים. אז לכן אמרה הגמרא, אילנה עדים לבלבי. אילנה פירושו שיהיה שניים, ולא אחד. ואם יש יותר, כמה שיותר, הרי זה משובח. לימון לא מברכים. אמרנו שלימון לא מברכים. כיוון שהלימון, הרימון, אם יש פרחים. אם אין פרחים, לא מברך. הרימון לוקח לו קצת מאוחר. יש כאלה שמקדימים. אז אם כן יוצא שאלה, האילנות האלה מברכים עליהם. עכשיו, אילן מורכב, הרכיבו מין בשאלו מין, כמו אפרשסיב. אפרסק עם שזיפים וכדומה, היום מתוחכמים, היום לא צריך אפילו להרכיב, יש להם, הראה לי חקלאי אחד, זו צמצנת קטנה של ספרי, כזו קטנה, בגודל מצית, עושה עץ ככה על העץ, מוציא פירות, איזה מין שאתה רוצה, שמשמר, היום הכל יש, מה שממציאים, כל מיני איזה, משבטים זה עם זה, והוואי מה הוא, ממזר, הביא ממזרים לעולם. אז יש כל הסוגים. עכשיו אלה, העץ הזה עצמו שהרכיבו אותו, לא מברכים עליו. התולדה שלו אפשר לברך. כמו פרי הדר היום, אנחנו מברכים. אפילו שפרי הדר, כולם הם ממזרים. אבל הם עצמם לא נעשה בהם עבירה. אבל הוא העץ עצמו שנעשה בו עבירה. הוא עשה עבירה. אסור להרכיב. שמשל כאלה יש, היו לוקחים שעורה, ושמים אותה בתוך איזה זרע של איזה משהו משתיל, בתפוח אדמה או בתוך התפוח עץ, זה אסור, זה כלאיים, ואסור לעשות. אבל הוא עשה את זה כי זה מגדיל את ממהר את הגידול, שכל מיני, כל הרכבות האלה, זה כל זה בכדי לשבח את העצים, שזה אתה רואה אין טעם היום לפירות, כל הפירות איבדו את הטעם שלהם, כאלה גדולים כמו זה, כמו של אמריקה. כל בננה טעם תפוח האדמה, והשם ישמור, ואין לו לא טעם ולא ריח. אז זה הכל זה. אז לכן, לפי ההלכה, לכתחילה לא יברך על אותו עץ שירכיבו אותו, אבל אילנות שתולדה שלהם, אין לזה בעיה. לכן, אנחנו לכתחילה, יכול לברך על האילנות האלה, יש דיון גדול בפוסקים בזה, ולמעשה אפשר לברך. וכן, עצי אורלה. מה זה אורלה? תוך 3 שנים. היום תדעו, יש גם מגפה גדולה, שהרבה הולכים משתלה, וקונה לו משם איזה שתיל, לימון ננסי, וסלק גמדי, והוא דרדסי, אני יודע מה, וכולי. ומביא הביתה, הבית שלו הופך להיות משתלה קטנה, אורלה. ויש להם היום כל מיני, נותן לך כל מיני דשנים, כל מיני טיובות, כל מיני תרופות, בית מרקחת שלם יש. שם בעץ, שם בזה, מרסס אותו, והוא מוציא פירות. רק הוא, השכל שלו נהיה מיובש, לא מוציא שום חידוש. אז מוציא, זה 3 שנים צריך להכות, אורלה. לכן צריך להיזהר בזה. עכשיו, מה הדין של האורלה הזה? הלו, זה אסור בהנאה. האורלה צריך להשמיד את כל הפירות. אבל לגבי ברכת האילנות, גם בתוך 3 שנים לנטיעתם, מותר. כך הביא בתשובה ברב פעלים, הביא תשובה, שאפילו שהם אורלה ואסורים בהנאה, זה לא נעשה באיסור. זה לא נגד רצון השם, זה לא אמרנו, אתם קורץ מאכל, אלא אמרתם אורלתו את פריו, 3 שנים יהיה ערבים, לא יאכל. בשנה הרביעית, אין כל פריו, קודש ידובים. אבל לברך על עצי אורלה ברכת האילנות, מותר במועיל. לכן לא ימנע בשביל זה, ולברך איזה. עכשיו לגבי שבת, יש ויכוח בין חכמי הקבלה לחכמי הפשט. עכשיו צריך לדעת שכל מה שהמקובלים כתבו, זה אומר שככה הלכה. לא, הם כתבו בשביל חסידות. קובלים היו אנשים, יראי שמיים, קדושים, טהורים, שיש להם את זמנם בידיהם, והחיים שלהם מסודרים ורגועים ושלבים, אז הם יכולים לברך כל השבוע. אבל היום אנחנו, שבבתי הכנסת שלנו, הרבה אנשים באים שהם, אתה לא רואה אותם, רק משבוע לשבוע, ויש לראות אותו אחת לשנה, ויש עוד יותר אחת ל7 שנים עד שאתה רואה אותו בבית הכנסת. והוא בא לבית הכנסת, ומחוץ לבית הכנסת יש עצי פרי, רוצים לברך ברכת האילנות בשבת, הנה כן, אבל שיברכו. לא צריך למנוע אותם. שיברכו, כי זה הזמן שלהם. זה הזמן שלהם אחרת, הוא יפסיד את הברכה. ואולי על ידי הברכה הזאת, יקבל איש הזה קצת שכל. אחד תחילה לא יברך בשבת. מי שירא שמיים, ויודע שהוא יכול, הוא זוכר, והוא יזכור לברך אחר כך מימי החול, אין הכי נמי, לברך מימי החול. ולמה? כיוון שהמקובלים כתבו שיש בזה בירור, מברר כמו אוכל מתוך פסולת. הנשמות האלה שאמרנו שהן מגולגלות, ולא רק הנשמות, חלקי קדושה שנמצאים בתוך האילנות, בתוך הפירות, בתוך הצמחים, העשבים, עולים למקומם. ואז לא ראוי כן לעשות בשבת. אבל האמת רבי אליהו מניק עצמו כותב, שהיה מקובל גדול, כותב בשבת יש אוכל מתוך אוכל. הבירור של שבת, אז איך אנחנו מתפללים בשבת? לא לומדים תורה בשבת? ולא שואלים שאלות בשבת? זה גם כן מברר. אלא זה בירור אוכל מתוך אוכל. בחול זה יקרה אוכל מתוך פסולת, בשבת אוכל מתוך אוכל. והשם יזכנו לעולם שכולו שבת, הוא מנוחה לחיי העולמים, זכו לשנים רבות.